אוקיי, יפה מאוד. ערב טוב, עוד יום ראשון. נדבר היום קצת בענייני לשון הרע. אם יישאר זמן, אז נדבר על עוד נושאים. אבל רציתי להתחיל בסיפור, סיפור מעניין. סיפרתי אותו האמת באנגלית, בהרצאה האחרונה שלי, וראיתי שהקהל היה עמום ממש מהסיפור הזה. אז אולי באמת כדאי גם להכניס אותו בעברית, לאלה שלא מבינים אנגלית. אז אני מתחיל את ההרצאה בעניין של לשון הרע. סיפור שכתב הרב יעקב לובן, תרגמו את זה, זה היה באמת באנגלית במקור, אבל תרגמו את זה לעברית. הסיפור הזה הוא אמנם הוא סיפור מה שנקרא דמיוני, אבל הוא מאוד מאוד ריאליסטי. זאת אומרת, הוא מוכיח במפורש איך זה עובד העניין הזה של לשון הרע. אז באמת הוא כותב ככה, שימו לב. הוא אומר, שנים רבות ניסיתי לתאר לעצמי מה היה קורה אילו היה אפשר לקבל דואר אלקטרוני מהקדוש ברוך הוא, אימייל מהקדוש ברוך הוא. כאשר קראתי על אתר באינטרנט בשם שער השמיים ועל האפשרות הממשית להתכתב ברשת עם בורא עולם, לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. לאחר ימים של מחשבה והתלבטות, החלטתי לנסות ליצור קשר עם אתר הבורא. הניסיון לשלוח דואר אלקטרוני לריבונו של עולם נראה היה לי פחות מהפכני מאשר שידור אותות לשוכני המאדים. במילים אחרות, היום כל מיני ניסיונות מנסים לעשות, שולחים כל מיני תדרים לכל מיני כוכבים, בתקווה שאולי יש שם יצורים חיים שישלחו איזו תגובה, כן, משם. אבל הוא אמר, אם ככה, מה הבעיה? אני אנסה גם כן לשלוח אימייל לבורא עולם. זאת אומרת, אחרי מחשבה, בסוף חיברתי את המכתב הבא. ריבון העולמים, כפי שידוע לך, אני יהודי ירא שמיים, המקפיד על קיום ההלכה כפי שנפסקה בשולחן ערוך. עדיין אני מרגיש שחסר משהו בחיים שלי. הייתי מבקש, אם אפשר, שתטיל עליי שליחות מיוחדת, מעין איזה משהו כמו ניסיון עקדה פרטי משלי, משהו שירומם אותי מעל חיי השגרה האפורים. ויאפשר לי להתמודדות מסירה עם אתגר דתי רוחני, כן? זאת אומרת, לא סתם להיות שומר מצוות, אלא משהו ייחודי, משהו שיסעיר את חיי. אז הוא אומר, אחת השאלות שהשתעשעתי בה בצעירותי, הייתה שירד מלאך מן השמיים ויצווה עליי למלא תפקיד ייחודי. אתה, כשנחשפה האפשרות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, תוכל ליצור איתי קשר גם בלא לחולל ניסים גלויים. אמנם אני אפר ואפר, אך אני מבקש שתשקול בכובד ראש את בקשתי הצנועה. לחצתי את הכפתור סנד, שלח, והדואר האלקטרוני שלי נעלם במהירות בחלל האלקטרוני השמימי. זאת אומרת, נשלח האימייל. ברור היה לי שהקדוש ברוך הוא אינו נוהג לענות ישירות לפניות בני תמותה. בכל אופן, עצם משלוח המכתב מילא אותי התרגשות. במהלך אותו יום בדקתי את הדואר מדי שעה. כשעליתי על משכבי באותו לילה, התהפכתי והסתובבתי במיטה ובקושי הצלחתי להירדם. בסוף שקעתי בשינה בחצות הלילה, התעוררתי בפתאומיות, הייתה לי תחושה מוזרה שמשהו קרה. ומיד זינקתי לעבר המחשב, לא קשה להבין את ההתרגשות שאחזה בי כשראיתי בתיבת הדואר הנכנס הודעת דואר מעט מנהל הרשת באתר שער השמיים. ביד רועדת ניסיתי לייצב את האחבר על הודעת הדואר, ולא היה לי ספק שהמכתב הזה ישנה את חיי. קראתי במהירות את תוכן ההודעה, שהייתה ההפך המוחלט מכל מה שציפיתי. זאת אומרת, הוא כבר ציפה שיגידו לו, אתה אברהם אבינו החדש או אליהו הנביא. מה הקדוש ברוך הוא שלח לו? חזור בתשובה על עבירה אחת של לשון הרע, לקבלת עזרה ולמידע נוסף תוכל לפנות אל מוסד המידע שלנו, נותן לו כתובת איפה לברר איך לעשות תשובה על עבירה אחת של לשון הרע. מה? הוא שואל, זו התשובה שקיבלתי? זו התשובה לבקשה הרוחנית המרוממת שלי? תשובה על עבירה אחת קטנטונת של לשון הרע? איזו אכזבה נוראה. כבר דמיינתי שליחות מסעירה ודרמטית, משהו כמו טפס בערי ההימלאיה והצל איזה נשמה תואה שהצטרפה לאיזה קט במזרח הרחוק, הולך לך מביתך, עבור להתגורר בסיביר, הקם שם ישיבה לצאצאי היהודים. למרות האכזבה המרה, ידעתי שלא אוכל להתעלם מהמסר האלקטרוני מהקדוש ברוך הוא, ואצטרך למלא בלי עירור אחר הוראתו המקודשת. בתחתית המסך הופיע קישור למוסד מידע לשון הרע. לחצתי על הקישור, ועל המסך הופיע רשימה של כל דברי הלשון הרע שדיברתי במשך חיי. הזדעזעתי לגלות שנזקפו לחובתי למעלה מ50,000 עבירות של לשון הרע. כלומר, בממוצע 5 עבירות לשון הרע ביום. במשך 30 שנה, במשך 30 שנים האחרונות, הוא בן 43, כן? זה הצטבר ל50,000. למרות שתמיד נזהרתי שלא לסטות מן ההלכה, לשון הרע הוא, איך נאמר, שייך לקטגוריה אחרת. קצת רכילות פה ושם, זה אי אפשר לחיות בלי זה. הוקעתי בתדהמה למראה כמות העצומה של רישומים במוסד המידע האישי שלי. תהיתי, מדוע ריבונו של עולם הורה לי לחזור בתשובה רק על עבירה אחת של לשון הרע? נו בסדר, אם זה שמפריע לבורא עולם, אז למה לא על כל ה50,000? מה אמר לי? תחזור בתשובה על עבירה אחת מתוך ה50,000. אז התפלאתי, למה דווקא על אחת? חשבתי לעצמי, טוב, מי אני שאני אערר על ההוראה? גללתי את המסך, סקרתי את הרשימה והצבעתי באופן אקראי על אחד המקרים שבהם דיברתי לשון הרע. מרץ 16, 1998, הנפגע חיים בלנק, הנזק פגיעה במוניטין המקצועי. מי זה החיים בלנק הזה? רואה חשבון. זה היה רואה חשבון שלו שכל שנה היה ממלא את הדוח מס שלו למס הכנסה. אז הוא מספר עכשיו על המעשה שהיה. לא זכרתי את המקרה, לכן לחצתי לחיצה כפולה ונעצתי עיניים במסך. כאשר נגן המידיה הופעל וסרטון וידאו על אודות המקרה הוצג על המסך, חיים בלנק היה ידיד טוב שלי. למרות שהיה רואה חשבון מוסמך, התקשה לפרנס את משפחתו. בשנה שעברה רציתי לעזור לחיים ושכרתי אותו כדי שיערוך את דוח השנתי שלי למס הכנסה. כאשר חיים החזיר לי את המסמכים, כעסתי מאוד שגיליתי שעל פי חשבונו אני חייב 5,500 ש"ח לשלטונות המס. 5,500 ש"ח בגלל החשבון שלו. כעסתי על כך, עד כדי כך שהרמתי טלפון לידידי שמעון, שהתכוון גם הוא להשתמש בשירותיו של חיים. אמרתי לו, חיים הכין לי את הדוח ואני כבר לא מתפלא שהעסק שלו לא מצליח. הוא רואה חשבון עלוב למדי. אני מתערב איתך שאפילו לחבר 2 + 2 הוא לא יודע. עד כדי כך הוא גרוע. מה הלך להיות רואה חשבון? מאוחר יותר חזר שמעון באוזני מספר חברים קרובים על מה שאמרתי לו. וכל אחד סיפר רק לאחדים מידידיו הטובים, והדברים התגלגלו והתגלגלו. עכשיו אני צריך לחזור בתשובה על המעשה הזה, אבל די מהר גיליתי שהעניין לא כל כך פשוט. לחצתי על כפתור העזרה כדי ללמוד על תהליך התשובה, והדברים הבאים הופיעו על המסך. לשון הרע, במקרה שהלשון הרע אינו פוגע, אינו גורם נזק לנפגע, זו עבירה בין אדם למקום. העבירה זו מתחפרת על ידי תהליך של תשובה המורכב מבידוי, חרטה על המעשה, קבלה לא לחזור על החטא הזה לעתיד וכו', כן? במקרה של לשון הרע גורם נזק לנפגע, העבירה היא בשני מישורים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. העבירה שבין אדם למקום אינה מתחפרת עד שהחטא בין אדם לחברו יתוקן. כדי לחזור בתשובה על מרכיב בין אדם לחברו, צריך לפעול באחת משני הדרכים הבאות. א', להתנצל בפני הנפגע ולבקש ממנו מחילה. ב', או לשכנע את כל האנשים ששמרו את דברי הגנאי שהדברים אינם נכונים, ובכך לתקן את הנזק שנגרם. איזה מהם יותר קל?
לשכנע
את כל האנשים?
יש מחילה.
אבל אם אותו בן אדם לא יודע שדיברתי עליו, אז מה אני אבוא להגיד לו שדיברתי עליו?
אז זה שהוא לא יודע, זה לא אומר שלא נגזר, לגרם לו נזק. בואו תראו איך הסיפור הזה יתגלגל עד איפה, אם אפשר קצת להתאפק, ולא להרוס את הפרט. ברור שהסבתי נזק לחיים, וגרמתי לו הפסד כספי. אם כן, החטא שלי נמנע על עבירות שבין אדם לחברו. לא ידעתי באיזה דרך תשובה לבחור, כיוון ששני האפשרויות א' וב' לא נראות לי מעשיות. מצד אחד לא יכולתי לבקש מחיים סליחה, כיוון שהיה חבר טוב שלי, ולא רציתי שידע שהרסתי לו את המוניטין המקצועי. מצד שני, איפה אמצא את כל האנשים ששמעו את זה? לפתע נזכרתי שהודעת האימייל של הקדוש ברוך הוא הציע לי לעזר במוסד המידע של שער השמיים. בדקתי את סרגל הכלים, ומצאתי אפשרות בשם תרשים התפשטות דברי לשון הרע. לחצתי על הקישור ועל המסך שלפני הופיע עץ מסורף בעל ענפים רבים שהתפשטו לכל עבר. ליד כל ענף נרשמו שמות האנשים ששמעו את הלשון הרע שדיברתי על חיים והעבירו אותו הלאה. התחיל בעני, שמעון, רפאל, מוטי, אביגיל, יוסף. כל אחד מהם העביר לארבעה בממוצע, זה התחיל לגדול, 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 וזה גודל, as we speak. גללתי את המסך ועקבתי אחר ההתפשטות של דברי הבוז שלי. הזדעזעתי לראות ענף חדש הצומח מול עיניי. מול עיניי. מישהו חוזר ממש ברגעים אלה על הדברים שאמרתי. הלשון הרע שסיפרתי חי ונושם. הוא מוסיף להצמיח גרורות ולפרוס רשת השמצות מכוערת. בסיכומו של דבר, הלשון הרע הוא עבר מפה לאוזן ל-189 אנשים. 190 איש כמעט כבר שמעו את זה. עד לאותו הרגע. עכשיו הייתי נבוך לחלוטין. איך אפשר לסגת מדברים שהושמעו באוזני 190 איש? שמות רבים הופיעו בתרשים לא היו מוכרים לכלל. הרגשתי שאינני מסוגל לפנות לאנשים שאינני מכיר. נזכרתי בסיפור מפורסם ששמעתי בילדותי לפני שנים. היה אדם בשם ינקל שהיה אוהב גם לדבר הרבה לשון הרע. יום אחד הוא בא לרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתקן את הלשון הרע לפני יום כיפור. אמר לו הרב, אין בעיה, קח איתך כרית מלאה בנוצות, תעלה לגג, תן מכות בכל הכוח על הכרית ותעיף את הנוצות לכל עבר. אומר לו זהו, אומר לו זהו. עלה לגג, חבץ בכרית, הנוצות התחילו לעוף לכל הכיוונים, עפות, עפות. חוזר אל הרב, אומר לו, עשיתי מה שהרב אמר לי. אמר לו הרב, עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות. אמר לו, איך אפשר לאסוף את הנוצות? אומר לו, זה בדיוק העניין עם לשון הרע. לך עכשיו תמצא את כל הלשון הרע, איפה זה אף. בלתי אפשרי. אמרתי לעצמי, טוב, יעקב חי בדור ללא אינטרנט, ללא מחשב. אני אולי בכל זאת יכול להגיע לשלוח אימייל לכל ה-190 אנשים האלה ולספר להם שהכל היה עלילת שווא. אמרתי, אין ברירה, חייבים לכתוב אימייל. כתבתי דואר אלקטרוני ושלחתי אותו ל-189 אנשים. כן, שקיבלו האנשים, הרגשתי הרגשת הקלה גדולה. אמרתי, אולי אני כבר מתחיל לתקן את הנזק. כעבור מספר דקות, התחילו האנשים לחזור אליי אחד אחרי השני. הראשון שכתב, איך קיבלת את הכתובת הדואר האלקטרוני שלי? אסר אותי בבקשה מרשימת הדיבור המרושעת שלך, זה הראשון. השני, אני לא מוכן לקבל את ההמלצה שלך על חיים בלנק, אין אשן בלי אש. ואין ספק, אם אנשים מדברים עליו, יש לזה סיבה טובה. השלישי, קיבלתי את המידע ממקור מאמן ביותר. לכן אני לא מכיר אותך ולא יודע מי אתה. זה שסיפר לי את הסיפור, אני בוטח בו ב-100%. הוא לא יודע שהוא המקור, כן? הוא מנסה להסביר שהוא המקור, זה הכל שקר. כמה כסף שילם לך חיים בלנק כדי שתשלח את הודעת הדואר הזו? בקיצור, כמעט אף אחד לא השתכנע. אחרי שהוא כבר הגיע לכולם, כבר אי אפשר לתקן את הנזק. אפילו לו יצויר שהוא הלך אחד אחד נגיד, אמר לכולם זה היה שקר, טעיתי, אנשים לא מקבלים יותר, מעדיפים לשמוע את הסיפור הראשון מאשר את התיקון. כך התברר לי שהדואר האלקטרוני שלי והמשימה נכשלה. אנשים כבר גיבשו לעצמם דעה ולא הייתה שום דרך לשנותה. מסתבר שגרמתי נזק בלתי הפיך למוניטין של חיים. נראה היה שלא נותרה לי אלא ברירה אחת, על מנת להשלים את השליחות האלוקית שהוטלה עליי, אצטרך לשים נפשי בכפי ולבקש מחילה מחיים באופן ישיר. אבל אז התחלתי להתלבט. אין ספק שחיים לא ישמח לגלות שאני תקעתי סכין בגבו והכפשתי אותו באוזני 189 אנשים. האם יהיה זה הוגן להוסיף אילבון לנזק שכבר נגרם ולהכאיב לחיים רק כדי שאני אוכל לזכות בחפרה? נזכרתי שהרב שלי העביר פעם שיעור בהלכות לשון הרע ואמר שהחפץ חיים כתב שמותר לספר לניזוק את דברי הגנאי שנאמרו עליו כחלק מתהליך התשובה. זה מופיע בשמירת הלשון פרק ד' סעיף י"ב. ואילו הרב ישראל מסלן, סלנטר, חולק עליו וסובר שכיוון שיגרם נזק וצער גדול לניזוק, אסור לספר לו. אם כך, מה עליי לעשות? שלחתי אימייל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם מותר לי לגלות לחיים שהוצאתי עליו דיבה כפי החפץ חיים, או אסור לי כפי רב ישראל מסלנטר? השיב לי הקדוש ברוך הוא אימייל מיידי, תורה לא בשמיים היא, שאל את הרב המקומי, לך לרב שלך שיגיד לך מה לעשות. מילאתי אחר ההוראה האלקטרונית, התקשרתי לרב, לרוע המזל סירב הרב לתת לי תשובה. מצד אחד אמר הרב, החפץ חיים חיבר את ספר הלכות הלשון, שמירת הלשון, ופרסם את זה בכל העולם. מצד שני, רב ישראל מסלנט היה אבי תנועת המוסר. כל המוסר, הוא קידם את המוסר בדור הזה, בדורות האחרונים. אתה רוצה שאני אכניס את הראש שלי בין שני ענקי עולם כאלו, להכריע מי ביניהם צודק? עזוב אותי. קיצור, הוא עכשיו תקוע. הוא לא מצליח לסדר את העניין. התשובה הותירה אותי נבוך ומבולבל, תשמעו טוב מה קרה. אך השליחות האלוקית לא נתנה לי מנוח. החלטתי לסור לביתו של חיים, למרות שעוד לא החלטתי מה לעשות, קיוויתי שאצליח להסביר בעדינות את מה שעשיתי מבלי לפגוע ברגשותיו. התוכנית שלי התמוססה תוך דקות ספורות. חיים, יש לי משהו חשוב לומר לך, גמגמתי. אני מוכר לספר לך, כלומר, אני לא יודע איך לומר לך. פשוט, תראה, קורה לפעמים, זה לא העניין. תשמע, תראה, תמיד היינו חברים טובים. איך אני אגיד לך? אולי אני אגיד את זה בצורה אחרת. חיים התבונן בי בתדהמה ועצר את הגמגום שלי. שמע, אתה צריך לארגן לעצמך את המחשבות. בכל מקרה, אני ממש שמח שבאת. אתה יודע שהמצב הכלכלי שלי קשה מאוד, ואני לא מצליח לגמור את החודש. אין לי שמץ של מושג מה הסיבה לכך. אבל אני לא מצליח למשוך לקוחות. ממש לא נעים לי, אבל אני נאלץ לבקש ממך טובה גדולה. אני מרגיש שאליך אני יכול לפנות, כי תמיד היית חבר נאמן. אתה יכול להלוות לי בבקשה 5,000 ש"ח לכמה חודשים? חיים, איזו שאלה. בשמחה עניתי מיד. הלוואי שכולם היו רגישים ומתחשבים כמוך, אמר לי חיים. הרגשתי בליבי כמו מנובל גדול. זהו זה. גם תוכנית ב' ירדה לטמיון. לעולם לא אוכל לגלות לחיים איזה חבר צבוע אני. עכשיו הייתי באמת בצרות. לא הצלחתי למצוא שום דרך למלא את השליחות האלקטרונית שהטיל עליי הקדוש ברוך הוא. לא חלמתי כמה קשה יהיה לתקן עבירה אחת של לשון הרע. לצערי העמוק, הזדמנות לחזור בתשובה נקראתה בדרכי כעבור מספר ימים, בנסיבות טרגיות ביותר. חיים בלנק יצא לריצת בוקר, כאשר לפתע לקה בהתקף לב קשה, הוא הובא לבית החולים ונפטר כעבור יומיים. כעת נפתחה בפניי דרך חפרה נוספת. כיוון שההלכה מאפשרת לאדם לבקש מחילה מהנפטר, צריכים לקחת 10 אנשים כשרים אליו לבית הקברות, לקבר ולבקש ממנו מחילה בנוכחות אותם 10 אנשים. שלחתי אימייל לכל חבריי, חברים יקרים, אני נמצא במצב מאוד לא נעים וזקוק לעזרתכם. כידוע, כאשר אדם חוטא נגד חברו ורוצה לבקש ממנו והחבר נפטר, צריך לבוא לקברו. אני מבקש 10 מתנדבים שיעשו איתי חסד להגיע לבית העלמין מנוחת עולמים ביום שישי הקרוב בשעה 10 בבוקר. יום השישי הגיע, נסעתי לבית הקברות, היה זה יום קריר ואפור של סוף הסתיו, מזג האוויר התאים.
רואה שיש מישהי ואני כבר יש לי טראומה, אני חולטת את הצללית, חשבתי שכבר אני עוזה, פתאום
היא
חדשה, אני הרגשתי אותה.
היא חדשה? חדשה, לא? לא, כי מדברים על בית קברות. בקיצור, יום אפרורי, 10 אנשים עומדים שם ושומעים אותו מבקש מחילה מהקבר של חיים בלנק. אחרי שעמד וביקש את המחילה, כולם ברחו מהר, אף אחד לא הרגיש נוח באותה סיטואציה. חיים, אני כל כך מצטער, הלוואי שלא הייתי פותח את הפה בכלל. נשמתי עמוק ואמרתי בקול את הנוסח המפורט בשולחן ערוך. חטאתי לאלוקי ישראל ולחיים בלנק, זכרונו לברכה, בכך שהשמצתי את כישוריו ופגעתי במוניטין שלו כרואה חשבון מקצועי. 10 הנוכחים ענו בקול, מחול לך, מחול לך, מחול לך. מניין הגברים שהיו נבוכים לא פחות ממני עזבו את בית העלמין במהירות. גם אני שבתי לביתי בתחושת הקלה שסוף סוף המשימה הושלמה. חוויית הימים האחרונים גבו ממני מחיר פיזי ונפשי. היה קשה לי מאוד הביקור בבית הקברות. חזרתי הביתה תשוש, צנחתי על מיטתי ושקעתי בשינה עמוקה. השבת השיבה את נפשי. בבוקר יום ראשון התעוררתי רענן ופניתי לבית הכנסת. התיישבתי על מקומי כדי להניח תפילין. נדעמתי לגלות בשורה שלפניי דמות שהזכירה לי את חיים בלנק. נתקפתי באי נוחות, כיוון שכן קיוויתי להפוך את כל העניין לנחלת העבר. האיש הסתובב, קיבלתי אלם. זה אכן היה חיים בלנק. הוא לא קיבל את ההתנצלות שלי וחזר מהעולם הבא כדי לרדוף אחריי. חשבתי בהמה. כוחותיי לא עמדו לי עוד והתעלפתי במקום. כאשר שבה אליי רוחי, ראיתי את חיים וידידים נוספים כשהם עומדים מעליי. אתה בסדר? שאלו בדאגה. חיים, למה באת לכאן? שאלתי חרד ומבועל. למה שלא אבוא? אני תמיד מתפלל כאן. אבל מה עם ההתקף לב? שאלתי בתדהמה. אמר, איזה התקף לב? לאט לאט התרומם המסך במוחי והמציאות התבהרה לנגד עיניי. הכל היה לא יותר מאשר חלום. חיים לא נפטר. לא עליתי לבית הקברות, לא קיבלתי אימייל מהשם. העוצמה של החלום הייתה כה מוחשית שכלל לא הרגשתי שאני חולם, מה שבדרך כלל קורה כשמתעוררים בבוקר. תוך זמן קצר חזרתי לעצמי, סיימתי את התפילה ונסעתי לעבודה. למרבה האירוניה הייתי מאוכזב שהניסיון לא התרחש במציאות, שבאמת חיים הזה לא מת, שאפשר היה לגמור עם הסיפור, כן? ולא קיבלתי אימייל מהשם. כשהגעתי לעבודה קידם את פניי שלומי בראון. שמעת את החדשות האחרונות על אברהם? שאל אברהם, אחד העובדים במשרד, היה כישלון מובהק ושימש לא פעם מטרה ללעג ולצחוק. עמדתי לענות כהרגלי, מה עשה הפעם אותו ליצן? אך לפתע עצרתי בעצמי. בדמיוני חלפו לנגד עיניי נוצות, אין ספור, נסחפות ברוח, מעופפות על פני כל העיר. ראיתי את עצמי רץ בכל הכיוונים, ורשת פרפרים בידי, ואני חובט בה בטירוף, מחתי את הנוצות. רצתי מהר יותר, אך נתקלתי במצבות בבית העלמין. קר וקודר נפלתי, יריתי דואר אלקטרוני ל-190 איש, כל ההודעות חוזרו אליי בלי שנפתחו, כבר ראה את כל הסרט. הפניתי עורף לשלומי ונסתי מהמקום, כאילו היה נושא מגפה. 50,000 עבירות הם די ויותר. לא היה לי שום כוונה לשקוע שוב באותה ביצה. לא יצאתי מדעתי, באותו רגע קיבלתי על עצמי החלטה, אין יותר לשון הרע. ידעתי שיהיה לי קשה מאוד לעמוד בהחלטה הזו, אך הייתי נחוש בדעתי להתמיד בדרכי החדשה. מה יצא מכל הסיפור הזה? הוא בסוף אמר, ריבון העולמים, לא קיבלתי ממך אימייל, אך המסר הגיע, תודה לך השם, בכבוד והכנעה, בעל תשובה אלקטרוני. זה פורסם באנגלית באתר של ה-OU, זה כבר מאות אלפים רואים את זה, זה עובר, אתם יודעים. קיצור, מה, סיפור אחד של 5-10 דקות, כבר לא צריך יותר הרבה ללמוד לשון הרע, כבר המסר ברור. אתה אומר מילה אחת, משפט אחת על מישהו, אתה עבוד. זהו זה, לך עכשיו תחפש את כל האנשים ששומעים. אמרתי לכם, יש עבירות בין אדם לחברו, ויש אדם שהם עבירות שהם גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום, ויש מה שנקרא מחטיא רבים. יש כמה עבירות שהן מכנסות בקטגוריה שכבר יום אחד אתה רוצה לתקן, איפה תתחיל? אמרתי לכם באחד השיעורים הקודמים, צניעות. כל אחד שראה אותך לא צנועה ברחוב, במיוחד הקיץ מגיע בקרוב, אין לך לעולם דרך לתקן את זה. איפה תמצאי את כל האנשים? איפה? יהודים וגויים. את כבר לא יודעת כמה מריבות היה בין בעלים לנשים שלהם. את לא יודעת כמה אנשים התגרשו בגלל זה. את לא יודעת כמה דברים אחרים, כמה גברים כבר לא אוהבים את הנשים שלהם בגלל שאת באה למשרד לא צנוע. וכל מיני כאלה דברים שנובעים מזה. שלא לדבר על כמה שידוכים יכול להיות שנהרס לך בגלל זה, ששאלו עלייך ואמרו. יש, אתם יודעים, העניין של הקף זכות, יש דברים שחייבים לדון על אדם לכף זכות, אבל יש דברים שאסור לדון עליו לכף זכות. סיפרתי לכם, אם אתם זוכרות, על הסיפור שהיה איזה זוג שכנים שרצו לחתן את ה... זוכרות את זה?
כן.
זוכרות או לא?
כן, שבאמצע הלילה הם ראו...
כן.
נכנס.
5 שנים מנסים לשכן בין לשדך בין הבת של השכנים לבין הבן של השכנים ממול, והם לא מסכימים. למה? פעם אחת הם ראו אותה יוצאת ב-10 בלילה עם איזה בחור צעיר, בזמן שההורים שלה היו בארץ, והולכת וחוזרת אחרי כמה דקות, נגיד 30-20 דקות, וכבר היו בטוחים שהיא הלכה לעשות עבירות, והסוף התברר אחרי כמה שנים, שסך הכל זה היה בן דוד שלהם שהגיע מארץ, פספס את הטיסה, לא היה איפה לישון, הגיע למונסי, דפק בדלת, אמרה לו, אני לא יכולה להכניס אותך, המשפחה לא נמצאת, אני פה לבד וזה, אז אמרה, בוא אני אסדר לך אצל השכנים מקום לישון, לקחה אותו איזה בלוק מהבית, סדרה לו מקום לישון, היא נהגה לפי כל כללי הצניעות, אבל רק כיוון שראו אותה הולכת איזה בלוק ברחוב ב-10-11 בלילה עם איזה בחור, שני רווקים, כבר הסיקו מסקנות, 5 שנים השידוך שלה נדחה בגלל זה. עד שבסוף התחילו לדבר, מה עשינו לכם? למה אתם לא נותנים לשידוך הזה להצליח? אז אמרו, ראינו את הבת שלך עם בחור, אנחנו לא סומכים עליה. אחרי חקירה, המסכנה הזאת התברר שהיא לא עשתה כלום. זה אחת שלא עשתה כלום. אחת שהולכת חצי ערומה ברחוב, מה היא יכולה להגיד? תדונו אותי לכף זכות? מה היא יכולה להגיד? יש דברים, איך יודעים את מי צריכים לדון לכף זכות ואת מי לא? איך יודעים? הרי כתוב, אומרים שצריכים לדון כל אחד לכף זכות, נכון? אבל זה לא נכון, זה לא הלכה. זה יפה לסיפורי חסידים, למעשיות, לעשות על זה קצת שירים עם הגיטרה, לספר את זה לבעלי תשובה מתחילים, זה נחמד. מה ההלכה אומרת אבל? שהכל הולך לפי חזקה. יש אדם שיש לו חזקה של מושחת, אז כל דבר שהוא עושה צריכים לדון אותו לכף חובה, זה מושחת. יש אדם יש לו חזקה של מחלל שבת, אדם כזה שכל שבוע נוסע באוטו ומעשן סיגריה ומדבר בטלפון ברחוב ויושב בחוף הים ועושה 1,000,000 עבירות בשבת, עכשיו שאתה יום אחד הולך ברחוב ורואה אותו נוסע באוטו, מה תגיד? כנראה אשתו בהיריון, הוא לוקח אותה לחדר מיון. מה זה שייך? הוא כל שבוע נוסע, מה? אם ראית את הרב של בית הכנסת, או אחד המתפללים, ואתה רואה אותו בשבת באוטו, או אפילו כל דבר שלא יהיה, כן? מה אתה מבין מזה? כנראה שיש אמרג'נסי. כנראה שיש זה, אולי אשתו צריכה ללדת, אולי הבן לא מרגיש טוב, אולי הוא הולך להציל איזה... לקחת איזה מישהו לבית חולים, יכול להיות הרבה אפשרויות. אבל אדם שכל הזמן חוזר על אותה עבירה, מה, למשל, אדם שכבר הורשע בבית דין כמה פעמים על גניבות, באו עדים כשרים, הוכיחו לעל, מעל כל צל של ספק שהמנם הזה גנב, הוא כל הזמן גונב, 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 איפה שהוא לא הולך הוא גונב לאנשים דברים. ויום אחד האדם הזה היה אצלך בבית באיזה מסיבה ונעלם משהו, כל שאר האנשים יש להם חזקת כשרים, אף פעם לא נשמע עליהם שהם גנבו או משהו. מי החשוד העיקרי? באים אליך המשטרה, אומרים לך שלום אדוני, יש לך איזה חשוד? אל תהיה צדיק הרבה. לא, לא, תשמע, אני לא, אין לי הוכחות, אני לא יכול להגיד. מה פתאום? אני צריך להגיד, זה החשוד העיקרי. למה? כבר שלוש פעמים הוא הורשע בגניבה, יש לו חזקה של גנב. נכון, יכול להיות שהוא חזר בתשובה, מניין לי לדעת? הוא חשוד, לא אמרתי שהוא עשה על בטוח, אבל הוא החשוד העיקרי. אותו דבר אחת שהולכת ברחוב לא צנועה, מראה שלא אכפת לה, לא מהעולם הזה שלה ולא מהעולם הבא שלה. אז מה שייך לדון אותה לכף זכות? מה שייך? זה נקרא חוטא ומחטיא הרבי. אמרתי לכם בדברים האלה, אותו דבר לשון הרע, חוטא ומחטיא, אתם רואים מה קורה פה. סיפרתי לכם את הסיפור הזה של הלשון הרע, פחד מוות. לך עכשיו, זה מתוך 50,000, איפה תמצא את כל השאר? אני זוכר לפני איזה 6-7 שנים, לפני איזה 6-7 שנים, אולי כבר 8 שנים, אז היה כל הרעש עם הילדים האוטיסטים. אומרים שיש 11 ילדים אוטיסטים בעולם, לא כל האוטיסטים, אבל יש, אומרים שיש 11 אוטיסטים בעולם שיש להם מידע משמיים, זאת אומרת מידע אמין, מבית דין של מעלה או מהקדוש ברוך הוא, מהעולמות העליונים. והאנשים האוטיסטים האלו הם מוסרים אינפורמציה. אז אני זוכר שפעם אחת שאלתי את האישה שעושה את התקשורים, הרי הם מתקשרים עם האצבע, אתם יודעים, זה הנשמה, זה לא הגוף.
זה לא אמיתי גליה.
לא יודעים אם זה אמיתי או לא, יש כל מיני שמועות, אבל בכל מקרה אמרתי יש 11 שהם כן נותנים אינפורמציה. אני בעצמי ראיתי אחד מהם, והאינפורמציה שהוא נתן לי, רואים שמפורש שהם יודעים דברים. אמר לי על כמה דברים שעתידים להיות, הוא אמר לי על איזה מחשבה שיש לי אשתי בראש שהוא חייב לענות לה על זה. הוא ידע דברים שאף אחד לא יכול היה לדעת, אז זה ברור. גם הוא אמר לחבר שלי שאשתו רימתה אותו והיא נשואה לאיזה מישהו בפלורידה, בסוף התברר שבאמת זה נכון, היא אף פעם לא קיבלה גט.
איפה?
כל מיני דברים. הוא גר פה בברוקלין. בן של איזה רב חשוב.
איך אפשר להגיע אליו?
אני יודע, צריך לבקש מהם רשות אם הם מסכימים. פעם הם הסכימו לקבל אנשים אליהם הביתה, למרות שהבית שלהם בגודל של קופסה. בכל מקרה, מה קרה? שאלתי את האישה מה הדבר הכי מזעזע שהיא ראתה מכל התקשורים. אז היא אומרת שפעם אחת איזה זוג שאין לו ילדים החליטו לאמץ ילד אוטיסט, תינוק דאון סינדרום, תינוק בן שנתיים. אחרי שהוא נהיה בן שנתיים, אז הוא כבר התחיל קצת להפריע יותר מדי. כל עוד הוא תינוק, אז הוא תינוק לכל דבר, אין הרבה הבדל, תינוק זה תינוק. אחרי שהוא כבר גודל, אז הוא כבר התחיל להיות יותר בעיה, אז הם החליטו להחזיר אותו למוסד. אז הם כבר תכננו להחזיר אותו לעוד כמה ימים למוסד, אז הם שמעו שיש שיטה לתקשר עם האוטיסטים, אז הביאו אותה מתקשרת הזאת שיגיד לתינוק, שהתינוק יגיד להם אם יש לו איזה מסר בשבילם. אז היא אומרת שהיא באה, ילד בן שנתיים בלול, שמים ככה את היד שלו ליד הלחצנים, והוא התחיל להגיד להם משהו מזעזע. הוא אמר להם, אני יודע שאתם רוצים להחזיר אותי למוסד, אבל אתם לא יכולים להחזיר אותי למוסד, אני חייב להיות איתכם עוד כמה שנים. והוא אומר להם, ביום שיגמר התיקון של שלושתנו, אז אחרי שאני אמות אתם תוכלו להביא ילדים לעולם של עצמכם, אבל עד שלא ייגמר התיקון לא יהיה לכם ילדים. ככה אומר להם. אז הם אומרים, איזה תיקון? מה לנו ולך? כאילו מה, סך הכל אימצנו אותך. כן. אז הוא אמר להם, בעולם, בגלגול שעבר, שלושתנו היינו שכנים, הבעל והאישה ואני, שלושה שכנים היינו. אני הייתי תלמיד בישיבה ואתם הייתם השכנים שלי, והייתם מציקים לי מאוד שניכם. הייתם צוחקים עליי, עושים לי, מורידים לי את האוויר באופניים, בגלגלים, עושים לי כל מיני צרות, ואני מאוד סניתי אתכם בלב, בגלל מה שאתם עושים לי. למרות שהייתי צריך להתגבר על זה, והייתי צריך להיות חזק, וכתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבבך, ולא תיקום, ולא תיטור, יש בזה כמה לבים. בקיצור, מה יצא מכל הסיפור הזה? שאני נפטרתי, והייתי צדיק, אבל בגלל שהיה לי את השנאה הזאת אליכם כל השנים האלה, אז אמרו לי שאני לא יכול להיכנס לגן עדן בגלל העבירה הזאת. ואני חייב להתגלגל, שומעים? אני חייב להתגלגל, וגם דיברתי בגלל שאני הייתי מדבר עליכם הרבה לשון הרע, בגלל ששנאתי אתכם, אז הייתי מספר לאנשים עליכם, אז גלגלו אותי חירש ואילם, מידה כנגד מידה, בגלל שהייתי מדבר ושומע עליכם, מדבר עליכם לשון הרע, אז גלגלו אותי ככה לעולם, ואתם צריכים לטפל בי. אתם צריכים לפצות אותי על מה שעשיתם לי בחיים הקודמים. הוא אומר, אבל אחרי שאני אגמר התיקון, ביום שאני אמות, נגמר התיקון, ואתם יהיה לכם ילדים. והם החזיקו אותו עוד כמה שנים, את התינוק הזה. היא סיפרה, אישה סיפרה שככה היה. הזוג, היא אומרת שאת הזוג הזה, אם היא הייתה אומרת לי מי הם, אז הרבה מכירים אותם. זוג שמכירים אותם הרבה. בקיצור, מה קרה? באמת, אחרי כמה שנים הוא מת, ואחרי זה נולדה להם בת, ומי אז אולי יש, יש להם עוד כמה ילדים. קיצור, אחרי שהוא נפטר, התחיל להיוולד להם ילדים. זה פלא פלאים. יש כל מיני דברים בזה, זה לא פשוט. אני אומר לכם, תראו, כשמדברים עם הילדים האוטיסטים, שואלים אותם למה אתם ככה, אז הם אומרים, בגלל העבירות של לשון הרע. כי זה הרי, הכל הולך מידה כנגד מידה. של, שהם שמעו דברים שאסור לשמוע, ודיברו דברים שאסור לדבר. אבל אנחנו רואים, הדין בשמיים זה לא צחוק, זה לא פיקניק. כל דבר הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון. לכן החוכמה היא לא להיכנס למצבים האלה. אדם צריך יראת שמיים. אתם יודעים, כתוב על הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נפטר, רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, ביום שהוא נפטר, הוא אמר לאשתו, אל תקחי אותי לבית קברות, שלא יקחו אותי לקבורה. שימו אותי בעליית גג, אין לך מה לדאוג, הגוף שלי לא יירקב. ככה הוא אמר לה. אמרה לו, בסדר. אז הוא נפטר, העלו אותו לעליית גג. 22 שנה הוא היה בעליית גג. 22 שנה. והוא לא מסריח, לא כלום. יום אחד, הדבר נודע בעיר. התחילו לדבר על זה, שאתם שמעתם, את הבן של רבי שמעון אף פעם לא קברו וזה. אז היא פחדה שזה יגיע לשלטונות ויעשו לה בעיות. אז יום אחד היא עולה למעלה, לבדוק מעניינים, אז פתאום היא רואה שיצאה לו מהאוזן תולעת. התחילה ככה לתולעת לזחול החוצה מהאוזן. אז נבהלה מאוד, אמרה, וואו, מה זה עכשיו? והתחילה לעלות תולעים פה, מה אני אעשה? אז היא החליטה שאם מחר הייתי מהר תקרא לתלמידים שילכו לקבור אותו. אז הוא בא לה בחלום בלילה, הגמרא אומרת, הוא בא לה בחלום, אמר לה, אל תדאגי, כבר לא תראי יותר שום תולעים, רק זו התולעת. והתולעת הזאת יצא לי מהאוזן על פעם אחת בחיים שלי ששמעתי לשון הרע.
ששמעתי.
ישבתי איזה מקום ודיברו על איזה רב לא יפה, ולא מחיתי, הייתי צריך לקום ולצעוק, בגלל ששתקתי, זה עכשיו התולעת הזאת שיצא לי מהאוזן. וקיצור, היא ראתה כזה דבר וזה. אחרי איזה תקופה היא כבר נלחצה, אז היא החליטה שכבר יקברו אותו. אז מה היא עשתה? היא הלכה להביא את הרבנים, אמרה, תראו, הוא כבר 22 שנה בעלייה, תקברו אותו. עכשיו, מה קרה? היה עיר סמוכה שם, השם של העיר הזאת היה אחבור, אחבור, ככה קראו לזה. העיר של יהודים, והיהודים לא היו רוצים שיקברו אותו. הם חסמו את הדרך לבית הקברות. למה? הם אמרו שבזמן שהוא היה בעליית גג, אף חיית טרף לא אכלה להם את התרנגולים, את הכבשים, לא התקיפו את העיר שלהם גויים, שום דבר. היה להם 22 שנים הכי מבורכות שהיה להם. אמרו, אתם לא נותנים, זה הקמאה שלנו, לא נותנים לכם לקבור אותו. לא, כל פעם שהם רוצים לקבור אותו, הם היו מונעים. אז מה עשו? אמרו, תראה, הרבנים אמרו, תראה, הם לא ייתנו לנו לקבור אותו. נכנס איתם למלחמה על זה, מה נעשה? אמרו, נחכה לערב יום כיפור, ככה איזה שעתיים, שלוש, לפני הצום, כולם עסוקים, אין לאף אחד זמן עכשיו להפגנות. שעתיים לפני יום כיפור, בצ'יק צ'ק, במהירות, ניקח אותו ונקבור אותו. וככה היה, שלקחו אותו כמה שעות לפני יום כיפור, הם לא שמו לב, קברו אותו ונגמר. והברכה של העיר הזאת היא כבר לא הייתה כשהייתה. זה היה בן שלו, רבי שמעון בר יוחאי. כתוב עליו שהוא היה, הוא היה מלשין לרומאים על היהודים שהם גונבים, על הגנבים. אז איזה אחד מהצדיקים ראה אותו ברחוב, אמר לו, חומץ בן יין שכמוך. מה זה חומץ בן יין? אבא שלך רבי שמעון בר יוחאי, ואתה ככה יצאת חומץ, מלשין על יהודים, לגויים, שיכניסו אותם להורג, שיוציאו אותם להורג. אז הוא אמר לו, אני מבאר קוצים מהכרם. מה אתה רוצה? אני מנקה את הקוצים מהכרם, הם מזיקים לנו הגנבים האלה. בקיצור, אז לא נחה דעתו. פחד שאולי בגללו, יום אחד ראה אותו, זה אחד ברחוב, התקיף אותו ברחוב, התחיל ככה לגדף אותו וזה. אז הוא אומר לו, אם אתה מדבר איתי ככה, מובטח שאתה איזה ממזר, איזה פרא אדם, חייבים להסגיר אותך לגויים. הלך לגויים, כבר היה לו קשרים איתם. הוא משטף, מה שנקרא. באו הגויים, תפסו את ההוא, והלכו להוציא אותו להורג. אז הוא כאב לו מאוד, כי למחרת שהוא נרגע, הוא הלך לחפש אותו בבית סוהר, וראה שכבר לקחו אותו להריגה. אז הוא אמר, וואו, שפכתי דם נקי, מה? בסך הכל הוא העליב אותי. מה, בגלל שהלבין את פניי, שלחתי אותו למות? מילא, אלה הגנבים, הם מזיקים לנו. מגיע להם, אבל הוא מה, רק בגלל שהעליב אותי וזה. אז לא נחה דעתו. אז באו אליו התלמידים שלו, אמרו, רבי, מה אתה דואג? אתה אפילו שלא מתכוון עושה מצוות. אומר, מה? אומרים לו, אנחנו יש לנו עדויות שהבחור הזה שגידף אותך, הוא ואבא שלו הלכו לאשת איש, לאישה שהתארסה ועמדה להתחת, כלומר קיבלה כבר קידושין ביום כיפור, ועשו את העבירה ביום כיפור. מה אתה דואג? אלה יותר גרועים מהגנבים, זה הוא יותר גרוע, יותר מצווה היה להרוג אותו. אז הוא שמח. אחרי כמה זמן עוד פעם התחילו לנקיפות מצפון. הוא אומר, בסדר, אולי הגיע לו, אבל אני לא עשיתי כהוגן. אז הוא אמר לתלמידים שלו, הוא היה שמן מאוד. אז הגמרא אומרת שעשו לו ניתוח, הוציאו לו מהגוף שני דליים של שומן. איך זה נקרא היום? ליפוסקשן. כתוב שהשכיבו אותו על שיש. שיש זה סטרילי, אתם יודעים. שיש זה דבר שהכי קל לחטא. אז הוא שאבו מגופו שני דליים של שומן, ברוב שהוא היה מלא אף בשר. וכתוב שזה היה בזמן תמוז. תמוז זה אוגוסט, יולי, אוגוסט, חוממים בארץ, תולעת אחת לא היה בשומן שלו, יצא לו מהגוף. עד כדי כך הוא היה איש קדוש. למרות שהוא הסגיר, אתם יודעים, אחד שמוסר יהודי לגויים, זה לא דבר פשוט, עבירה חמורה מאוד. למשל, אם אחד עכשיו מתקשר למס הכנסה של הגויים, מלשין על יהודי, עבדתי אצל זה, נגיד הוא לא שילם לו משכורת, דוגמה, רוצה להתנקם בו, מתקשר דוגמה ל-IRS או משהו, ומלשין עליו, גמרנו, על המקום, הבן אדם הזה עבוד, איבד את העולם הבא שלו, איבד את הכל, הוא לא מצטרף למניין, לא מצרפים אותו לבית הכנסת, לא מתחתנים איתו, צריכים לנדות אותו, לגרש אותו, כל מקום שרואים אותו, צריכים להתרחק ממנו בנידוי. דבר חמור זה, מוסר יהודים לגויים, או אפילו מוסר ממונם של יהודים לגויים. למרות שיש בזה הלכות, אם יש יהודי רוצח לו עלינו, שהוא מטיל אימה על הציבור, ואין לרבנים כוח להתמודד איתו, אין להם. אז מה יעשו? אז חייבים לקרוא למשטרה, בימינו, אז מה עושים במצב כזה? נגיד בישראל עכשיו. נגיד ישראל, המשטרה והבית משפט, זה גם כן דין של גויים. זה לא דין של יהודים, כי הם חללי שבת, הם לא מאמינים בתורה. אבל נגיד לפעמים יש איזה רוצח שמאיים על מישהו, אין מי שיגן עליו, אז הוא מתקשר למשטרה. אבל אם זה סתם עבירות של ממונות, דברים כאלה, אסור ללכת לבית משפט של, 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 של גויים. טוב, עד לכאן יש כאן שאלות עוד בעניינים האלה, לשון הרע וזה. מה אתם אומרות? הכל ברור? יפה מאוד. תמונות. בסדר גמור. מה? יש שאלות? אמרתם שיש לכם שאלות, מה קרה?
אה? הורים האלה ענו לנו על הכל.
ענו על הכל? הכל ברור? כן. גמרא אומרת, היה אחד בשם אבא סיקרא. שמעתם עליו? הוא היה בן אחיו של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה נשיא ישראל. נשיא ישראל. הגמרא אומרת שלהלל הזקן היו 80 תלמידים. 80 תלמידים. אתם מכירים את הלל? שמעתם על הלל הזקן? הלל הזקן היה עני מאוד, ככה כתוב עליו. הוא היה עני מאוד. אז בזמנם היה צריכים לשלם לבית המדרש. לשלם, להיכנס ללמוד, אין בחינם. כמו היום, מתחננים לאנשים ועוד נותנים להם מגורים, ונותנים להם כל מיני עטבות רק שיבואו ללמוד תורה. פעם היית רוצה ללמוד תורה, חביבי תשלם, אין חוכמות. אז יום אחד היה שלג, מטר שלג, מטר. אי אפשר לחטוב עצים, הוא היה חוטב עצים. כל יום הוא היה חוטב עצים, חצי מהעצים נותן לאשתו, שיחממו את הבית, חצי מהעצים הוא מביא לבית המדרש, וזה המחיר כניסה שלו. הוא מביא עצים לבית המדרש, ככה יושבים לומדים בחום. הוא היה בגליל, בגליל, איפה הוא היה? איפה הוא היה? בגליל, שם יש שלגים, אתם יודעים, צפת, כל האזורים האלה, טבריה וזה. בקיצור, אז היה קר מאוד שם בחורף. יום אחד כתוב שהיו שמעיה ואבטליון, הם צאצאים של גרים, שהם היו הרבנים הראשיים באותו זמן. אז כתוב שהם היו מלמדים תורה, הם ראו, הלל היום לא בא לשיעור. היה שבת בבוקר. ראו, בבוקר שהתחילה הזריחה, ראו שהיום אין אור בבית המדרש. תמיד, בשעה הזאת כבר דרך הערובה נכנסים קרני השמש. הסתכלו לערובה, רואים פרצוף בצבע כחול.
שחנניה היה שם...
פרצוף של הלל, ככה, פרצוף של הלל כפו בערובה, כפו. מהר רצו למעלה, פילסו את השלג, רואים הוא כפו למוות אוטוטו. עוד שנייה הוא מת. אמרו, ראו את זה שאנחנו, מי זה אנחנו? אנחנו גדולי הדור, נחלל עליו את השבת. מהר הדליקו בשבילו אש, חיממו אותו, הצילו אותו. כך, עד כדי כך הוא אהב תורה. אחר כך לימים הוא בעצמו נהיה נשיא הסנדרין. והיו לו, הגמרא אומרת, היו לו 80 תלמידים. מי היה התלמיד הכי גדול שלו? יונתן בן עוזיאל. זה שיש בחומש תרגום יונתן בארמית, בעמוקה הוא קבור. יונתן בן עוזיאל, כתוב עליו שמרוב שהוא למד תורה וזה, הוא לא התחתן כל החיים שלו. לכן זה אומרים שזה סגולה לזיווג. לא התחתן. בקיצור, הוא הקריב את חייו למען התורה. הקריב את הנישואים שלו, אז אומרים אולי בזכות זה סגולה. בכל אופן, אז הוא היה, כתוב שהוא היה לומד תורה, כל אוף שהיה אף מעל הבית שלו, מעל הישיבה איפה שהוא לומד, היה נופל שרוף על הרצפה. מרוב שהוא היה חיי מתים, תנא, משיא הקדושה. והקטן מבין אותם 80 תלמידים, מי זה היה? יוחנן בן זכאי, שנהיה נשיא ישראל, בזמן חורבן בית המקדש השני. יוחנן בן זכאי, כתוב שהגמרא אומרת, הוא ידע שיחת מלאכים, שיחת חיות, שיחת קלים, שיחת נהרות, כל מיני בטבע, כל מיני תקשורים של הציפורים, של החיות, הכל הוא הבין. כמעט כמו שלמה המלך, מה זה פה? והוא היה הקטן מהתלמידים. איך יודעים שיש שיחת קלים? איך אתה יודע שהעצים ביער מדברים ביניהם? מה ההוכחה? נגיד עכשיו את יורדת באביב, בזמן הפריחה ליער, את רואה מאות עצים בפרדס. מה הראיה שהעצים מדברים בינם? איך רואים? אף פעם לא תראו שענפים של עץ אחד פוגעים בענפים של העץ שלידו. תמיד הם נכנסים בחלל. זה הולך ימינה, זה הולך שמאלה. אולי העלים והפירות כן, אבל הענפים עצמם לא נכנסים אחד בשני. אבל אם תשים עץ ליד... פלטה של עץ, נגיד יש לך פה באמריקה בונים את הבתים מעץ, אם תגדל עץ ליד, העץ נכנס בקיר, עושה בו חור ומרסק אותו ושובר אותו, כי הוא מת, הוא לא יכול לתקשר איתו. אבל שהם חיים, שניהם, הם מתקשרים ביניהם, זוז ימינה, זוז שמאלה, כי הם לא פוגעים אחד בשני. זה כתוב בגמרא, כתוב בגמרא, בשעה שקורטים אילן, בזמן שקורטים אילן עם גרזן או עם מסור, אז קולו הולך מצד אחד של העולם לצד השני של העולם. הקול של האילן, הצעקה שלו, שנותנים לו את המכה, אנחנו בתדרים של האוזניים שלנו, אנחנו לא יכולים לשמוע את זה. אבל האילנות צורכים כשחותכים אותם. זה מדהים. לא רק האילנות, אפילו הירקות. כשחותכים גזר, הגזר צורח. כשחותכים סלרי, הסלרי צורח. אז למה אנחנו לא שומעים את זה? למה אנחנו לא שומעים את זה? אם היינו שומעים, לא היינו אוכלים כלום. היה לנו פחד להזיק לירקות. אז הקדוש ברוך הוא מחביא מאיתנו שלא נשמע את כל דבר שיש מסביבנו בטבע. אבל זה דברים מעניינים. בקיצור, המדענים ברוסיה עשו ניסיון, חיברו מנורת חשמל לגזר, בזמן שחתכו את הגזר, המנורת חשמל העירה על הקיר ממול. זאת אומרת, רואים שיש איזה סוג של אנרגיה בזמן שחתכו את הנזר, זה עשה נקודה של אור על הקיר. אפילו שזה היה כמה מטרים מהקיר. מה אתה רואה? שיש פה דברים. זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהוא ידע שיחת קלים, סימן שיש שיחת קלים. בכל אופן... בכל אופן, תשמעו דבר יפה. אז הוא בא... אז רבי יוחנן בן זכאי, היה לו בתקופת חורבן בית המקדש, לפני שהרומאים החריבו את בית המקדש, הם עשו מצור על ירושלים 3 שנים. הקיפו את ירושלים 3 שנים, אין יוצא ואין בא. אבל דבר אחד, הרומאים אפשרו להוציא את הגופות של המתים מחוץ לירושלים. למה? בגלל שאסור היה לקבור את המתים בירושלים, כי היו כהנים, היה בית המקדש, ואם יקברו כל מקום שיראו מת, יקברו אותו, אז הכהן ילך מעל הקבר שלו, אז הוא יהיה תמה. בעיה, אז לא היו קוברים מתים בירושלים. אי אפשר היה לקבור. אז היו מוציאים את המתים מחוץ לירושלים. עכשיו, הרומאים אפשרו שיוציאו את המתים, אבל הם היו בודקים שהוא באמת מת. שהוא אחד איזה חי יתחפש למת, מה יהיה? אז 3 שנים כבר היהודים רצו להיכנע לרומאים, כבר לא היה אוכל. זה היה קל בסבוע, והיה גם נקדימון בן גוריון, ואיש ציצית הכסת. היו 3 מיליונרים שהיו מאכילים את כל אנשי ירושלים מהמחסנים שלהם. 3 שנים החזיק האוכל, והיו נותנים להם מנות קצובות שלא ימותו ברעב. הרומאים היה להם סבלנות, 3 שנים יושבים, לא נותנים לאף אחד להיכנס עד שיחנקו. לא רצו להיכנס סתם לקרבות ולהרוגים, אמרו אנחנו יש לנו זמן. בסוף מה קרה? נגמר האוכל, רבן יוחנן בן זכאי קרא לבן אחיו, קראו לו לאבא סיקרא, הוא היה גנגסטר, ראש המאפיה הוא היה, והוא היה בן אחותו. אומר לו, בואי נעלה פה, אני רוצה לדבר, הדוד שלך קורא לך, תבוא לדבר. אז הוא בא אליו, אומר לו, כן דוד. אומר לו, מה אתה, אתם לא, עכשיו מה קרה, אלה הגנגסטרים לא נתנו לרבנים ללכת להיכנע לרומאים. אמרו, אין כזה דבר, אנחנו נמות ולא ניכנע. אז הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה ללכת לדבר עם הקיסר, אולי יעזבו אותנו. 3 שנים אנחנו סובלים פה כבר, אי אפשר ללכת איתם ראש בראש, תן לי ללכת לדבר איתו, אולי לא, אולי לא, אולי יעזבו אותנו. אומר לו, תשמע, מה, אני רק אחד מהמאפיונרים. אם אני אתן לך לצאת, יארגו אותי ואותך ביחד. מה, מה אתה חושב? אני יכול לעשות מה שאני רוצה? אמר לו, אז איך אני יכול לצאת מפה? אז הוא אמר לו, יש לי רעיון. תיקח עכבר מת, תכניס אצלך בתוך המיטה, תיקח 4 מהתלמידים שלך שיחזיקו את המיטה שלך. למה התלמידים? כי גופה של מת היא הרבה יותר כבדה מגופה של חי. אם חי שוכב, זה הרבה יותר קל. אבל אם הוא מת, הנשמה יוצאת, אז המשקל הוא הרבה יותר כבד. אז הוא אומר לו, רק כאלה שמכירים, שאתה יכול לסמוך עליהם, שיכניס, שיוציאו אותך מתוך, מחוץ לירושלים, כביכול יש לוויה, מת הרב של היהודים, תפרסם כמה ימים על אמת, שיחשבו כולם שאתה מת, שיפקו כולם, וככה יצא שמועה שהרב של היהודים מת, ויתנו לך לצאת מזה, ואז ברגע שתצא מהחומה, כבר תלך לקיסר. והם לא ייגעו בך הגנגסטרים, יתנו לך לצאת. אמרו, זה רעיון טוב. באמת, עשה את עצמו מת. באו הגנגסטרים, אומרים, בואו נבדוק באמת שהוא מת, תביא חרב. נעשה לו כמה חורים בגוף, נראה באמת שהוא לא עובד עלינו. אז הוא אמר, עכשיו הם לא יודעים שהוא משטף. זה אבא סיקרא, הוא שתול. אומר להם, מה, אתם לא מתביישים? עד איפה הגעתם? אומר למאפיונרים. מה יגידו הגויים, שהיהודים עשו חורים בגוף של הרב הראשי? אז אמרו, לא, 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 בסדר, אתה צודק. אמרו, טוב, טוב, בוא ניתן לו איזה 2 סטירות, נראה, אולי הוא צועק. אומר לו, מה, ומה ההבדל בין לתת לו סטירות? מה, אתה מרביץ לגופה של הרב? תבייש לך. אתה לא מריח, אתה ריח. הוא משתף פעולה עכשיו. אמרו לו, כן, הוא צודק, תראה איזה ריח, סטירחון רציני. לא היה מקררים, לא כמו היום, אתה מכניס את הגופה למקרר. הקיצור, מוציאים אותו מירושלים, איך שהוא יצא מהחומות, הוא הוריד את הסדין, הוא קם, אמר לרומאים, בא, אני רוצה לבוא לפגש עם הזה שלכם. אז לקחו אותו לקיסר. היה את המלך של רומא, ברומא, באיטליה שם, וכל מקום בעולם שהם כבשו, הם שמו ממונה, קיסר. אז הקיסר הזה, שמו אותו שם, אז הוא מגיע אליו, אומר לו לקיסר, שלום אדוני המלך. אומר לו המלך, הקיסר, פעמיים אתה חייב מוות, פעמיים. פעם אחת שאני שלוש שנים מחכה לך כבר, ועוד שלוש שנים לא באת עד עכשיו, ופעם שנייה שאם אני מלך בעיניך, איך זלזלת בי כל כך? מלך, אני קיסר, בסדר, אתה חושב שאני מלך? אני לא מלך. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, זה שקראתי לך מלך, זה בגלל שאתה אוטוטו עומד להיות מלך. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לעולם לא נותן אותנו, את עם ישראל, בידיים של אנשים פשוטים. תמיד רק בידיים של אנשים חשובים. אם אתה רק כשר מקומי, לא ניפול בידיים שלך. אם אנחנו עומדים עכשיו ליפול בידיים שלך, כנראה שאתה הולך להיות המלך של מלכות רומי. של כל האימפריה הגדולה הזאת של רומא. והדבר השני, הוא אומר לו, שאני באמת כבר שלוש שנים רוצה לבוא להיכנה, אבל אלה הגנגסטרים לא נתנו לי לצאת. תראה איך יצאתי, התחפשתי למת. קיצור, הוא מתווכח איתו, למה לא עשית את זה קודם, הוא נותן לדוגמה על איזה חבית של, של דבש, של יין, ויש דבורים ונחש, כל מיני, נותנים להם, הוא מתווכח איתו. תוך כדי שהם מדברים, נכנס כרוז מרומא. אומר לו, אדוני הקיסר, מזל טוב. נבחרת ברוע, המלך מת, ובחרו בך מכל הקיסרים להיות המלך. הוא השתגע, אומר הגוי, מה, איך הוא ידע? זה היהודי הזה בא, אמר לי כזה דבר, תראה, לא עבר שעה, כבר זה נהיה. אז בינתיים הוא היה נועל נעליים, הוא נעל את הנעל הראשונה, נכנסה. ששמעה את הבשורה הזאת, אז הוא בא לנעול את הנעל השנייה, לא נכנס. אומר הקיסר, מה הולך פה? אני יום יום נועל את הנעליים, הנעל השנייה לא נכנסת. מסתכל, הוא רואה שזה נעליים שלו. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אם תלך ליד בן אדם שאתה שונא אותו, תסתכל עליו כמה שניות, ענה אל תיכנס. אומר לו, מה הקשר? מה הקשר בין זה לזה? אומר לו, כתוב בתורה, שמועה טובה תדשן גרם. כשאדם שומע בשורות טובות, העצמות שלו מתרחבות. זה ידוע, העצמות שלו מתרחבות. תלך ליד מישהו שאתה שונא, תסתכל עליו, יהיה לך רע בלב, הכל יתכווץ חזרה. הלך ליד איזה חייל שהוא לא סובל, איך שזה, נכנסה הנעל, הוא ראה שיש לו פה עסק עם גאון. קיצור, התחיל להתחבר איתו, מצא חן בעיניו, בסוף הוא אמר לו, טוב, תשמע, אתה הבאת לי בשורות טובות, אני מוכן לתת לך בקשה, תבקש ממני בקשה לפני שאני הולך, למה שיבוא כשר אחר, הוא כבר לא יכיר אותך. אז מה, הוא אמר לו, תשמע, אני יש לי שלוש בקשות קטנות ממך. קטנות. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, יש אחד רבי צדוק, שכל יום הוא צם, צם, הקיבה שלו נהיה כמו נייר. קח אותו לרופאים שלכם שיחיל אותו כל מיני דייסות, שתתרחב לו לאט לאט הקיבה, שהוא לא ימות. הוא היה יודע שבזכות התעניות של רבי צדוק, הם לא מתו עד היום. שלוש שנים הוא היה צם. אמר לו המלך, אין שום בעיה, נו רבי צדוק נציל אותו, מה הלאה? הוא אומר לו, תשמע, יש ישיבה ביבנה, יושבים החכמים ביבנה, יושבים לומדים תורה, עשה לי טובה, אל תיגע בישיבה הזאת ביבנה. מי זה היה? הסנדרין. הסנדרין גלו מירושלים ליבנה. למה הם לא רצו להיות בירושלים? בגלל שכתוב בתורה שכל מי שמוציאים אותו להורג צריך הצבעה של סנדרין עליו, אחרי ששמעו את הראיות. כן, אז כתוב שהדרך היחידה להוציא אדם להורג זה תיקחו אותו מעת מזבחי. מהמזבח שלי תיקחו אותו להורג. מה זה מעת מזבחי? מה שייך אחד שרוצים להוציא אותו להורג למזבח? הוא בכלל לא שייך. אלא איפה המזבח? מה המזבח בתוך בית המקדש? מה יש עוד בתוך בית המקדש? מקום שנקרא לשכת הגזית. שם יושבים חכמי הסנדרין. אז הסנדרין לא רצו להוציא יהודים להורג, למרות שמגיע להם. אז החליטו לגלות מירושלים. אמרו, אנחנו נעבור ליבנה, אנחנו נגור ביבנה, ככה אנחנו לא מחויבים מהתורה להוציא להורג. וככה שהקדוש ברוך הוא יהרוג את מי שהוא רוצה, למה שאנחנו נכריז להרוג אנשים? בקיצור, מה יצא מכל הסיפור הזה? אומר לו, את הישיבה היא ביבנה, אל תיגע בהם. אומר לו, בסדר, לא, כמה יש שם? אומר לו, 71 אנשים. אומר לו, זה חברים שלך? אומר לו, כן, אל תיגע בהם. אומר לו, בסדר, מה עוד? אומר לו, יש איזה משפחה, רבן גמליאל, יש לו אבא והנכד, גם כן קוראים לו רבי אלעזר, רבן גמליאל, רבן שמעון, זה כל אלה המשפחה האלה, חברים טובים שלי, אל תיגע בהם. למה? מה דווקא זה? כי הם היו צאצאי דוד המלך. אז הוא אמר לו שלושה דברים שהוא לא הבין. דבר אחד, בזכות רבי צדוק אנחנו חיים, תציל אותו, למה הזכות שלו מצילה אותנו. שתיים, אל תיגע בסנהדרין, כי אם תהרוג אותם התורה תעלה מעם ישראל, זה הסוף שלנו. ושלוש, מה זה שלוש? אל תיגע במשפחה של דוד המלך, למה אם תהרוג את רבן גמליאל לא תהיה בחיים גאולה, המשיח. אין, לא יהיה משיח, משיח חייב להיות מזרע דוד המלך, משיח בן דוד צריך להיות. מה יצא מפה? אמר לו בסדר, בסדר, אני לא נוגע בהם. אמר לו בסדר, עוד 10 דקות תתאפקו. אמר לו בסדר, אני לא נוגע בהם, לא נוגע בהם. בא רבי עקיבא, אמר איזה שכל זה היה לו, למה הוא לא אמר לו לא להחריב את בית המקדש? היה מבקש ממנו שלא יחריב את בית המקדש, מה הלכת לבקש את זה ואת זה? אז הוא אמר, אם הייתי מבקש ממנו לא להחריב את בית המקדש, כלום לא היינו מקבלים בסוף. למה? כל המטרה שהם באו מרומא בשביל מה? להחריב את בית המקדש. מה, אני אגיד להם, אל תחריב את בית המקדש? זה הוא קיבל פקודה מהמלך. אבל המלך שם לא מכיר מי זה החכמים ביבנה או רבן גמליאל. זה אפשר להוציא ממנו. שלפחות אם יחרב בית המקדש עכשיו, לפחות יהיה גאולה בעתיד. אז ככה זה, הגמרא אומרת רבי עקיבא אמר שהוא טעה, בסוף הגמרא אומרת שרבי עקיבא טעה, שהוא צדק, שבזכותו שלושת הדברים האלה ניצלנו. שעד היום יש כביכול מזרע דוד המלך בעולם, והחכמים שנשתמרו, אז עד היום יש לנו תורה. אחר כך היה לנו עוד אסונות, עם תקופת רבי עקיבא, עם תקופת העומר, שמתו 24 אלף תלמידים, נשארו רק 5. קיצור, אנחנו כל פעם עמדנו כבר להיעלם מהעולם, הקדוש ברוך הוא עשה נס, והציל אותנו קיימים. למה יש הבטחה בתורה? שהקדוש ברוך הוא דואג שהתורה לא תשתכח מעם ישראל, אף פעם. אם התורה משתכחת מעם ישראל, העולם נחרב. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם הברית שלי שלא לומדים אותה יום ולילה, אין שום קיום לעולם הזה. שמיים וארץ מתבטלים. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שבאמריקה עכשיו יהיה לילה וישראל יום. שכל הזמן מסביב לשעון ילמדו, תמיד, כל הזמן יש לפחות 10 לומדים תורה. וגם צריך שיהיה למד וו צדיקים, 36 צדיקים שהעולם בזכותם מתקיים, אנחנו לא יכולים לדעת מי הם, זה לא בהכרח מי שמפורסם בחדשות, זה אומר שהוא אחד מהלמד וו, יכול להיות הלמד וו וזה מישהו שאף אחד לא מכיר בכלל, תחבא באיזה חור, בזכותה העולם מתקיים, כל היום לומד תורה ואני יודע מה, סיגופים, תעניות, לא יודע. אם זה טוב, כן? לא בטוח שזה טוב, סיגופים וטעניות. אבל אני רק נותן דוגמה. אם זה מישהו שהוא ברמה כזאת, שהוא ענב ומחביא את עצמו, אתה לא יכול לדעת. לעולם אתה לא יכול לדעת. אפשר לדעת מי רשע בטוח. אבל מי צדיק אי אפשר לדעת. שומעים? לא מי שיש לו זקן וכובע ומשקפיים עם עדשה, מיקרוסקופ, וכל הדברים האלה, זה אומר שהוא צדיק. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אחד שנוסע במכונית בשבת, הוא בטוח רשע. אחד שהולכת בבגדים לא צנועים ברחוב, בטוח היא רשעית. אחד שאוכל לא כשר, הוא בטוח רשע. מה פירוש ההגדרה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע, קודם כל, בימינו, זה רק כאלה שאולי נולדו ברוסיה ולא ידעו בכלל מה זה יהדות בכלל, או כאלה שהיו בקיבוצים האנטי דת שלא שמעו כלום על דת. אבל ישראלים רגילים, חילונים, הם לא שומעים על שבת, הם לא רואים דתיים, הם לא שומעים קלטות, הם לא רואים בטלוויזיה, הם לא מתבוננים בעולם. מה זה תינוק שנשבע? נכון, כל אחד יש לו יותר גישה לדת מהשני, לא כולם הם באותו רמה, אבל אין היום אחד, היום תבוא לחילוני הכי רחוק, יכול להיות שאפילו לא יודע מי זה נוח, אבל הוא בכל זאת יודע ששבת זה יום מיוחד, לא? מה הוא יגיד? אני לא ידעתי ששבת זה יום מיוחד.
את כל הקיבוצניקים שהם בעצם אין להם קרבה לדת, שהם לא יודעים מה זה, שהם לא גדלו על זה?
אלה יכול להיות שכן, אני לא יודע. אני לדעתי, דעתי האישית, אין בדור שלנו כמעט בכלל תינוקות שנשבו. כמעט בכלל, במיוחד שיש את כל האינטרנט וקלטות ודיסקים.
אתה מדבר על התקופה הזאת.
אבל אולי לפני 40-50 שנה ברוסיה, במקומות מסוימים בכפרים, יכול להיות שבאמת היה כזה דבר.
הייתה יותר מודעות ממה שיש.
הייתה יותר מודעות, אבל דוגמה אני אתן לך, אחד שגדל בגרוזיה, אחד שנולד באיזה כפר בגרוזיה ולא היה שם בית כנסת, לא כלום, לא היה לו שום דרך לדעת כלום. גדל שם בתור חקלאי, עיקר, עם הגויים, רק כנסיות היה שם, לא היה לה מה זה תורה, לא ידע כלום. הנה זאתי שהייתה שרת ההגנה של ארצות הברית, קוראים לה מדלין אולברייט. רק בגיל 70 היא גילתה שיהודיה בכלל. ההורים שלה נרצחו בשואה, ומסרו אותה לכנסייה. מסרו אותה לכנסייה. אז עכשיו בגיל 70 היא גילתה שיהודיה. זה תינוק שנשבע. בגיל 70, עד גיל 70 חשבה שהיא נוצרית בכלל. השאלה מה היא עשתה מגיל 70 ומעלה? זה הניסיון שלה בחיים. עד גיל 70, הקדוש ברוך הוא לא דן אותה בכלל כיהודייה. לא שואל אותה למה לא שמרת שבת, למה לא עשית ככה. כי לא היה לה דרך לדעת. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה למי שלא היה לו דרך. האדם נענש על מה שהוא יכול היה להינצל ממנו. והוא בחר לעשות רע. אדם שלא ידע שהוא יהודי, תראו, גם הגויים יש להם ניסיונות לא קלים, שלא תחשבו. הגוי למשל, הוא צריך להכיר בהשם. הוא צריך להתפעל מהבריאה. הוא צריך להודות להשם, הוא צריך להיות הגון, הוא צריך להיות ישר, הוא צריך להיות לא רוצח, אסור לו להשתחוות לפסלים, לאלילים, יש לו גם כן הרבה ניסיונות. זה לא צריך תורה בשביל זה. אני שואל אתכם, קח עכשיו חילוני בקיבוץ, תגיד לו זה אלוהים, תביא לו פסל, תגיד לו הנה זה אלוהים. מה יגיד לך ילד הקיבוצניק? זה מטומטם? מה זה, 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 איך זה יכול להיות? הוא ישאל אותך אם הוא מאמין בכלל שיש כזה דבר, אלוקים או לא. אבל על הפסל הזה הקיבוצניק הקטן יגיד לך מה אתה מטומטם. אז איך יש מיליונים שמשתחווים לשטויות האלה? מאיפה זה בא הטמטום הזה? יש כל מיני דברים לא מובנים. בזמן הרמב״ם, הרמב״ם כותב, הרי איך היו קוראים לעובדי עבודה זרה? עובדי כוכבים ומזלות, ראשי תיבות עקום. למה לא קוראים להם עובדי עבודה זרה? לפעמים קוראים להם עובדי עבודה זרה, אבל ברוב המקרים קראו להם עקום. למה? הם, אז לא היה דרך לדעת איפה הקדוש ברוך הוא. לא היה דרך. תחשבו רגע, אתה נולדת לפני 1,000 שנה, אתה מסתכל על השמיים, רואה כדור אש ענק בשמיים. הגיוני לחשוב שזה הקדוש ברוך הוא. מה כל כך לא הגיוני פה? אחד שאין לו תורה, לא ראה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא אינו נראה ואין לו גוף, לא יודע את כל זה. הוא מבין יש לעולם בורא, והוא רואה כדור אש ענקי בשמיים. למה שלא יחשוב שזה הקדוש ברוך הוא? רגיוני, לא? הרמב״ם כותב יתרה מזה. הרמב״ם אומר, לא. הם לא חשבו שזה הקדוש ברוך הוא. הם ראו שיש דרך הכוכבים והירח לצפות את העתיד. מה שאנחנו קוראים הורוסקופ. הרי המצרים כבר בזמן אברהם אבינו היו יודעים לקרוא בכוכבים. אז הם ראו שדרך מערכת הכוכבים העולם כביכול מנוהל. אז הם חשבו שהבורא מסר את הכוח לכוכבים לנהל את העולם. לכן הם עבדו את הכוכבים. זה היה הטעות שלהם. זה לא שהם לא הודו שיש בורא לעולם. לא היו עד כדי כך מטומטמים כמו שזה נשמע. עכשיו תשאלו, בסדר, אלה שעבדו עובדי כוכבים ומזלות, זה אנחנו מבינים, בסדר. הם נפלו בטעות הזאת. אבל אלה שהשתחוו לפסלים, הרי כתוב בנביאים שהיו מעמידים פסל ענק, בדגון וכל מיני, דברים בזמן הנביאים, דניאל ו... אז מה, איך זה יכול להיות? היום מעמידים פסלים ענקיים. ועד היום אתה רואה שמעמידים פסלים במזרח, בכל מיני מקומות. אז אלה, אנשים לא יודעים, אבל העבודה זרה הייתה מדברת. הוא היה בא לעבודה זרה, הפסל הזה היה עושה לו כאלה ניסים, שהוא היה נבהל.
זה כן היה פעיל.
בטח. למשל, אדם עכשיו היה גוסס, הוא בא מתפלל לעבודה זרה, שינצל, אחרי שעה הוא מבריא. מה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא, במקום שימות יותר מהר, הוא עוד מבריא אותו דרך הפסל? כדי לא לבטל את הבחירה החופשית. אם כל אחד שילך להשתחוות לפסלים, מת יותר מהר. וכל אחד שמתפלל להשם מיד ניצל, מי ירצה ללכת לפסלים? חייב שתמיד יהיה בחירה. יש תורה שאמרה, הפסלים האלה זה שקר. למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה למצרים, הוא זורק את המקל, נהיה נחש, פתאום באים הקרציות האלה, המצרים, החרטומים, זורקים את המקלות, גם כן נהיה נחש. שמה? מה השם צריך את כל ההופעה הזאת? כבר אתה הולך לחסל אותם, כבר גמרת בדעתך שאתה הולך להפליק להם מנות טובות, לא? מה אתה עכשיו מביא את אלה שיערסו את התוכנית? כל מה שהם עושים, אלה גם עושים, כדי לא לבטל את הבחירה.
כי יש אפקט אחר כך.
יש, גם היום נופל טיל בארץ, אף אחד לא נפגע. מה ישר אומרים? מקרה. לא, החרדים אומרים נס. מה אלה אומרים בטלוויזיה?
מזל, פוקס, מזל.
כן, כן, לא, אין, לא, לא מכירים בנס.
היום כבר מכירים בנס.
היום כבר מכירים בנס.
הרבה פעמים
אומרים
נס.
אתה לא שומע את החדשות.
אומרים מקרה, מקרה אומרים.
מה פתאום?
שהם אומרים נס. מזל. שהם אומרים נס, הם לא מתכוונים נס מהקדוש ברוך הוא. אני בחיים לא שמעתי כתב אומר נס מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים נס. נס, נס הכוונה פלא, פלא, נדיר, אחד לאלף, קרה, מזל, זה מה שהם מתכוונים נס, הם לא מתכוונים נס משמיים, שנשמע אחד שאומר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס.
לא, זה לא נכון, אולי זה לא מקובל, כאילו זה לא הרבה, אבל מלא פעמים אני שמעתי שדרנים,
לא רק שזה לא,
חדשות
אומרים, איזה, אני רוצה, לא רק שזה לא מקובל, זה לא קרה פעם אחת כבר 50 שנה. אף אחד בכנסת לא עמד להודות לקדוש ברוך הוא, אף ראש ממשלה לא אומר בעזרת השם, אף אחד לא אומר השם הציל אותנו מידם, אף אחד, אבל אצל הערבים, רק אתה שם את ערפאת, כל משפט שני, בסמילה, וואלה, ללה, ללה, רק אללה אתה שומע בשיחה. אתה בא לאיראן, מושאללה, בסמילה, איש ולאללה, וואלה, הכל אללה. סדאם חוסיין יימח שמו הרוצח המתועב, לעיני המצלמות, כאילו נהיה דתי פתאום, קורא על השטיח, איש אללה, בסמילה, נפציץ אותה. אלה החמאס, כל מילה שנייה, כל סרטון שהם עושים, במה מתחיל? הלאה, שהם פוגעים, נגיד עם הקסאמים שלהם, נגיד הם פגעו, ראיתי פעם איזה אימייל שהם פגעו באיזה הליקופטר, עומדים איזה ארבעה מטומטמים שם צורכים, אללהו אכבר, אללהו אכבר, השם גדול, השם גדול, פגעו במסוק סובייטי. המורדים באפגניסטן שם הם מוסלמים, פגעו במסוק של רוסים, איזה צעקות, השם הוא גדול, השם הוא גדול. כמה פעמים הטייסים שלנו עמדו בחדשות ואמרו השם הוא גדול, השחלנו את הפצצות בדיוק לתוך הכור, השם עזר לנו, שום דבר, זה המציאות. אנחנו שיש לנו את האמת, מתביישים להשתמש בה, והם שיש להם דתות של מפגרים, דדות שמלאות בשטויות ובטעויות, ואין סוף של זה, הם מנפנפים בזה בכל פינה, in God we trust, על הדולר, in God we trust, God bless America, בוש מדבר, in God help us, הכל אצלהם God, הם לא מתביישים, הם הבלופרים האלה לא מתביישים, אבל אצלנו, הראשון שסוף סוף ככה שכנעו אותו בכוח, להגיד בעזרת השם זה אריק שרון, למה? אני אגיד לכם אחרי ההרצאה, זה לא למצלמה. הוא הסכים להגיד בעזרת השם. כן, את יכולה לעצור, אני אגיד לכם למה.